טוב, אנחנו תמיד חוזרים לשאלה הראשונה, וממנה אנחנו... לחצתי, אני קורא שזה בסדר. ממנה אנחנו מסתעפים. זה שלגזול עולם זה לא יפה, וזה לא מתאים, לא ראוי, זה לא נחתחילה, זה ודאי. אז מה תגיד בהמשך שגם אפשר לברך, אבל... למה לולב בסול? בסוף הלולב הוא לולב. וזה הגמרא שובה את הראש, וגמרא בדרכים שלה, שהגמרא למשל שואלת, למה זה גם ביום השני? אז אפשר להגיד, כי ביום השני זה הרבה אמרנו, תקנו, הלולב ביום הראשון זה מה התורה, אז יום השני כמו היום הראשון, מה הסיפור? אבל הגמרא רוצה להבין. אם אתה אומר שזה בא עם מוסרית, אני מבינה שלא מוסרי, לא ביום הראשון, לא ביום השני. אבל אם יש כאן משהו בחפצה של הלולב, משהו... תודה. קרה ללולב משהו כשהוא נגזל, אז זה מתאים לאם הראשון של דורת, האם השני שגם ככה לא צריך לכם. זה זכר, לא שאנחנו מזלזלים ברחמנן, אבל כשרחמנן אומרים ליטול לולב באם השני, אני אגיד בצורה כאילו, זה כאילו, זה לא באמת. כי באמת המצווה מהתורה, התורה יכלה בקלות להגיד לנו ליטול לולב שבעת ימים. התורה אמרה לא, לולב זה יום אחד, נקודה, בית המקדש זה משהו אחר. כשהרחמנן שאמרו ליטול באם השני, עד השמי אמרו, של הרעיון, של... לא רוצה להפוך את זה משהו כאילו פולקלור, אבל נחמד, בדרשם, בני בית המקדש, אז שנדע שיש לו לב שבעה ימים, אבל זה לא באמת. זאת אומרת, זה הבדל הגדול בין דורת עד רבנן, שרבנן זה נפלא, אבל זה תקנה, יש איזו מטרה, זה לא... אז אם אתה אומר שהלולב זה בעיה מהותית, לולב הגזול יש לו בעיה בחפצה, אז מה אכפת לרבנן שאני טול ביום השני... לולב, הרי זה לא באמת לולב, אז בסדר, ניתן לולב שיש איתו בעיה ביום הראשון. אז כנראה שהבעיה היא מאוד מאוד שורשית, מאוד מהותית, שלא מאפשרת. זאת אומרת, זה כמו לולב של עיר הנידחת, אף אחד לא שואל למה פסול ביום השני. כי לא שייך, לולב של עיר הנידחת הוא לשריפה קאי, לא, זה לא לולב. כן, כי אמרנו כבר, כל ארבעת המינים, ומעניין שהמשניות חוזרות על אותו דין ארבע פעמים. לולב הגזול, אתרוג גזול, הדס גזול, הרבה גזולה, אתרוג גזול. כי אמרנו, כל פעם זה מפתיע אותנו מחדש, שלולב הגזול פסול, גם האחרים. אז הגמרא לקחה את זה את השאלה על האם הראשונים שני, בתור מבחן, אם יש פה באמת, באמת מצב שזה לא לולב. כי אתה לא יכול בהם שקחת מקל שמטטם ולהגיד, לא, עזבו, זה רבנן, זה בקילו. לא, תיקח לולב, תיקח... אז שנה באמת, לולב גזול, זה הופך להיות מקל של מטטה, ואין לו שום קשר ללולב, ואז באמת אני מבין שפסול ביום השני, או לא. זה בעצם ככה הגמרא העמידה למבחן את גודל הבעיה של לולב הגזול. וכמובן, השאלה שאנחנו שואלים כל הזמן, מה זכה לולב שלולב בקורבן? הרי כל המצוות האחרות, אין בעיה, מה זה אין בעיה? שוב, מוסרית יש, אבל זה לא פסל את עצם הדין. אז מה שהספקנו לראות פה, שיש את הנושא של הלכים. שוב, לכן זה מסבך אותי, כי זה רק ביום הראשון ולא ביום השני. ביום השני אפשר לשאול לולב. אז אם הבעיה בגזול שזה לא שלי, אז מה הבעיה ביום השני? יותר מזה, הגמרא אמרה מפורש, לגבי קורבן, אולי אני אקרא את זה מהר עוד פעם, מהשורה הראשונה למעלה. כן, אמר רשב"י, רבי יוחנן, שום דבר למצווה הבאה, הדגשנו בעבירה, זה בדיוק הר"ן. משום שנאמר, והבאתם גזול את הפסח ואת החולה. כן, זה נאמר על קורבן, אמרנו קורבן ונולב, זה אותו דבר. אגב, גם בתפיסה, רואים זה מאוד פה פרק שלישי רבי, אתם יודעים קצת הפרקים האלה, או שרק פרק ראשון? קיוט, משהו. פרק רבי, לולב לנו זה מצווה כמו תפילין, שאתה לוקח לולב, נותן, אבל באמת זה מצווה של בית המקדש. כמו שמענו, רק בהם הראשון במדינה, שבעת הימים בבית המקדש. צריך לזכור שסוכות זה עלייה לרגל. זאת אומרת, אנשים נתלו לולב בירושלים, זה היה חלק מהקורבן. הקיפו את המזבח עם לולבים, עם ערבות. זה מאוד מאוד קשור ל... זה כמעט כמו קורבן. אז בכל מקרה קורבן בארבעת המינים, יש להם אותו דין, ועליהם, אמרנו זה אומנם פסוק בנביא, אבל זה כיוון, ואתם גזו את הפסח ואת החול. שוב, הנביא, כמו שהטענה שלנו, משווה את היבש לגזול, למרות שאמרנו יבש, זה לא לולב. גזול זה בעיה. לא, זה אותו דבר. גם פה אומר הנביא, פיסח, זה לא בהמה, כי אין הרגל, אין האוזן. גם גזול זה לא בהמה. אז למה באמת? אז הגמרא אומרת, הבאתם גזול את הפיסח ואת החולה, גזול דומה דפיסח. מה פיסה אחלט לתקנת? כן, אם לבהמה אין אוזן, זה לא יעזור, זה לא עומד להשתנות, אף גזולת לתקנת. עכשיו מה החידוש? זה חידוש עצום. לא שנה לפני יוש, ולא שנה לאחר יוש. כן, אמרנו שיש עניין שהבעלים, עכשיו קשור לרן, הבעלים של הגזלה בכל דבר, בשנה מתייאש. עכשיו מה קורה בזמן שהבן אדם מתייאש מהחפצים שגנבו לו? מבחינה ממונית זה כמו לא שלו, כמו אבדה. אמרנו, אם אדם בבד אבדה ואתה מוצא אותו ואתה מבין שהוא כבר מתייאש, הרי אלו שלו, כי די, אין לזה בעלים. יוש זה סוג של הפקר. אז אם אדם גזל, לא בסדר, אבל הבעלים הספיקו להתייאש, החפץ הזה הופך להיות בבעלותו של הגנב או שמי שקנה ממנו. אז יש תקנת לגזול, זה לא פיסח שעוד. גזול, אני יכול להגיד, בסדר. כל זמן שזה, הבעלים לא התייאשו, בסדר, זה לא שלי, אבל אם הבעלים כבר התייאשו, ויש את כל הדברים שנראה עכשיו, אז למה לא אפשר להקריב? לא, זה מה שהנביא אומר, לא שנה לפני יוש ולא שנה לאחר יוש. אז כמו השאלת, לא הגיוני, בישלמה לפני יוש בקורבן, אדם כי יקרים מכם, אמר רחמנה, ולם דידר. כן, תמשו, הבא זה לא הגזלה, הבא זה הבעלות. אם גנב לוקח בהמה ומקריב אותה, אומרים לו, זה שלך לו, אז מה אתה מקריב? אז זאת הבעיה המוסרית, זה פשוט לא שלך, כי זה של פלוני. אלא לאחר יוש, הקני ביוש, כן, אם בא גנב לבית המקדש, הוא אומר, אני גנבתי את הבהמה הזאת. הכהן יצעק עליו, ייתן לו על הראש, יזרוק אותו מכל המדרגות, הוא יגיד לו, כהן יקר, אני אגיש בגץ. הבהמה הזאת היא שלי. אתה לא יכול לעשות לי שום דבר. בית מוסריות השאיר לי, זה יסתדר מה הקדוש ברוך הוא. יבוא הבגץ, יגיד, וואלה, הבן אדם צדק, הבהמה היא שלו, כי הבעלים התייאשו. ואדם קונה, כמו שמעתי, גנב עצמו עם כל ה... שמה? הבעלים. לוקח זמן, עושים הערכה שכבר שבוע, שבועיים, אדם שגובים לו בהמה מהחצר, מחפש אותה, לא יודע, בשלב הוא מתייאש. ואז זה נהפך להיות של הגזלן. אז מבחינת בעלות על הבהמה, אין בעיה. אותו גנב שמביא בהמה קרובה לבית המקדש שהבעלים התייאשו, לא צריכה להיות בעיה. אלא, לאו, משום דאב אלה מצווה, הבאה בעבירה. אבל זה בדיוק השאלה, עם כל הכבוד למצווה הבאה בעבירה, מה הבעיה? שוב, אפשר להגיש בגץ, להגיד, קורבן הזה שלי. השיחה אדון כהן, זה לא עניינך, באיזה נסיבות הסקתי אותו. זה תשאיר לי מול הקדוש ברוך הוא. זה לא עובד כך, אבל ברעיון, חנמתי בגץ, כי בגץ מתעלם משיקולים מוסריים, ערכיים, רוחניים, אומר, אותו דבר בין עולם. מה, איזה זכות יש למישהו להגיד לי, אני של עולם, זה עולה לולב. נכון? נגנב, לא בסדר, כמו שאמרנו, נטפל בזה, אבל כרגע הלולב הוא בבעלותו של הנוטל, כי הבעלים התייאשו. ברגע שאדם התייאש, הלולב עובר לבעלות הנותן. אז, זאת אומרת, הגמרא עונה, אבל אין פה תשובה מהותית על הבעיה, כי מצווה הבאה בעבירה זה אמירה מוסרית, זה לא בסדר, אבל למה זה פוסל את עצם הלולב? כשהלולב בבעלותי, והקורבן בבעלותי. זאת אומרת, חומש המקום חזרנו לאותה נקודה, אחרי כל הפסוקים שרשבי וכל הרעיונות, בסדר, צבא הבאה בעבירה, המינה שזה פוסל. כן, זה מה שגרמה שואלת. מנהלן, אל הגזול ויש לו מעלה, מי אותו שני עמי לא? למה לא? כן, רשי אומר, אתם זוכרים, רשי האחרון בקפצת עמוד ב', מאיך חטאתי אלה מפסלה? תביא לי סיבה לפסול. זה בגץ. מה בגץ אומר? אתה צריך להוכיח חובת ההוכחה שהלולב הזה הוא לא לולב, מוטלת עליך. הבעלים, הנוטל שאומר, הלולב הזה שלי, צודק. אתה רוצה להגיד שלמרות שהוא שלך, אתה לא יכול ליטול אותו, עליך חובת ההוכחה. אז הבאנו את רשבי, אבל רשבי שוב, זה דברים לא שהם בגדר המוסר, לא מוסרי. רשבי לא מסביר למה הבהמה היא לא בהמה ולמה הלולב הוא לא לולב. זה בעצם הבעיה העיקרית פה שאנחנו כל הזמן הולכים סביבה. אז אני מזכיר, ראינו את תוספות לפני שבוע, לפני שבועיים. תוספות אומר, בדיוק הוא נוגע לנקודה הזאת, פה אני רק רוצה להעיר הערה, מה שאני מנסה לעשות בקטנותי, זה בעקבות שלמדתי עם מורי והרבי הרב מרדכי שטיינברג, למד שיש כאן נושא מרכזי בסוגיה, וכל מה שאנחנו מדברים מסביב, זה סביב הסיבני הזה. כמו שאדם נניח נותן הרצאה על איך לומדים תורה בישיבה, סתם. ואז כל ההרצאה שלו סביב זה, אז הוא מביא פה סיפור, ופה מקרה, ופה איזה דילמות ואני לא יודע מה. גם פה, כל הגמרא בעצם עכשיו סביב הנקודה הזאת, לעניות דעתי, מה הסיפור של הלולב הגזול? מה אתה עושה מזה עניין שאתה אומר שהלולב הוא לא לולב? בעת מסורת בסדר, אבל למה זה לא לולב? אז כולם פה הולכים סביב זה. למשל, תוספות אני רק מזכיר, ולא מידע מודע לשורה החמישית מהחוות, ואם תאמר, לכמד אני רק מזכיר, תפסלי לנו לולב של השירה ושל עיר הנידחן, משום דמיכתת שיעורי. כן, אמרנו לולב שעומד להישרף, הוא לא לולב. טיפוקלה, משום מצווה, באה בעבירה, זה גם באה בעבירה, כי עשו עבירה ללולב, עבדה לעבודה זרה, שאתה מביא אותו לבית המקדש. עשו עבירה ללולב, גנבו אותו, שאתה מביא אותו לבית המקדש. אז למה אתה לא מכניס את העניין של באה בעבירה? ואתה עושה את אמר כיוון שהר"ן ממשיך איתו, כן, ויש לומר, זה לא דמי לגזל, זה מחמת עבירת הגזל, באה, כן, הדגשנו, באה בהווה, המצווה שיוצא בו. כן, אני אומר לנותן ללולב, תספר לי איך הלולב הגיע אליך. אז הוא אומר, פלוני, היה לו עץ דקל בבית, ואני נניח, חליתי על העץ, חתכתי את הלולב ורצתי לבית המקדש. הוא אומר, בנה, זה בא בעבירה, זה לא העבירה שהייתה אי פעם, זה בא בעבירה. עכשיו, בעיר הנידחת, אני אומר, היה דקל שמישהו עבד על עבודה זרה, ואני כתבתי משם לולב, והבאתי בית המקדש, אז הוא לא בא בעבירה. יש לנו לב, אז זה עבר לא טוב. ואז בסדר, רואים, נכתת שיעור, אתה לא יכול, אבל אני לא יכול להגיד שהוא בא בעבירה, כי אין קשר בין העבירה לבין ההבאה של הלולב. לב. זה תירוץ מאוד מאוד יסודי שתוסף. עכשיו אני חוזר לר"ן, שראינו אותו פעם שעברה. כמו שאמרתי קודם, הר"ן פה מצמצם לנו את המשנה למקרים מאוד מאוד מסוימים. ותעלה פה שאלה, כמו שמעתם, האם התנא טרח וכתב לולב הגזול פסול, כשהוא דיבר על מקרה מאוד 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 ממוקד. הר"ן, בעמוד הראשון, אצלי זה עמוד 26, יש לכם גמרות ישנות, לעניין הלכה. כן, תחיל הפרק שלישי, לעניין הלכה. טוב, אומר איך אנחנו פוסקים הלכה. יכול להיות נחזור לזה, ואז יש שם אחרי 4 שעות אומיו. קראנו את זה, אבל רק הגענו לנקודה המרכזית ולא רואים שם אומיו. אנחנו בשורה חמישית. רואים? מיהו תמיד זה הסתייגות. כי אמרינן, לולב הגזול פסול משום מצווה הבאה בעבירה. אני מילי בשלו קנאו עדיין. זורק פה פצצה הר"ן. אם כשאני הגעתי לבית המקדש, לולב בבעלותי, כי קניתי אותו. אמרנו, גם גנב קונה. עם כל זה שנשמע מוזר, אבל גנב, סוף הוא קונה, כי זה שלו. טוב, זה אולי אמרתי לכם שתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, זה לא מיד בגניבה. אם נניח אדם גונב, ותוך שנייה תופסים אותו. מחזירים את הגניבה לבעליה, אני צריך להגיד לו, תשלם כפל. בטבח ומחה 4 ו-5. בדיוק, לא יאוש. הגמרא קוראת לזה ביטוי מאוד מעניין. לא אהנו מעשיו. זה כאילו הבהמה הלכה לטייל וחזרה. כלום. אבל אם אדם גנב, זה היה צור בבית כמה ימים, והוא טבח ומחה והבעלים התייאשו, וזה שלו, זה נקרא אהנו מעשיו. כלומר, הגזלה פעלה. יצרה מציאות חדשה שהבהמה היא לא שלו, אלא שלי. ואז אדם צריך שלי כפן 4 ו-5. דווקא הפוך, כשתופסים את הגניבה מיד ולא קרה כלום באמת, מה זה לא קרה? זה לא מוסרי, גנבת, אבל בסדר, עזד את הגניבה לבעלה, החפץ נשאר בבעלות האדון, כי הוא לא התייאש ולא יודע ולא כלום, זה יותר קל מבחינה מסוימת. אז זה מה שאומר פה הר"ן. הר"ן אומר, כי אמרי לא בגוזרים, אני מילי בשלו קנה עדיין, כלומר, גנב לא קנה, כלומר זה גניבה טריה, הוא גנב הבוקר על הדקל, חתך את העולב, רץ לבית המקדש, ואז הכהן שואל אותו, תגיד לי, הלולב הזה שלך, קנית אותו? כמו שמר חתונה, שאם אתה חתן, את הבת שלך, קנית? לא יודעת השאלות האלה, ולא משנה כרגע. אז הוא אומר, לא, לא, האמת היא, עכשיו גנבתי. את האמת. אז הוא אומר לו, עכשיו אתה לא יכול לצאת את החובה, כי זה גניבה הטריה. זה אפילו יותר קל, כי זה עדיין לא שייך לך, זה שייך לבעלים. בעלים עוד לא יודע אפילו שיגנבו לי את הלולב. הנה מי, תרוץ יותר מעניין. שקנאו, אלא שהמצווה מסייעתו בקניין. ובצד אחד הוא קנה את הלולב, הר"ן יפרט, אחד מקרני הגזלה, צריך פה קצת בקיאות בבא קמא, אבל אני רוצה להסביר את זה. אחד מקרני הגזלה זה שינוי רשות. הרי איך אדם קונה? נניח אני בצורה מסודרת, בא קונה מישהו בהמה, אז חלק מהקניין זה להעביר את הבהמה מרשותו של המוכר, מרשותו של הקונה. תחשבו שהמוכר והקונה בסופר. אדם הגיע לסופר עם עגלה, שאלות שנשאלות למעשה. יש שם את כל הקודנים האלה שאתה יכול כבר, אתה רושם את זה, זה כבר כאילו בעלותך. עוד לא עברת את הכרטיס אשראי, ואז התאונית ביצים נפלה, לא יודע מה, נשברה. אז מתחיל ויכוח. הגיע את הבעל הסופר, שמה, זה שלך? לא, אני לא מתכונן לספוג את ה... אתה אומר, לא, זה שלך, עדיין לא קניתי. אז מי צודק? שינוי רשות. אם באמת שילמת, ואז הבעל הסופר אומר לך, כך זה שלך, והתחלת ללכת עם זה החוצה, נלך, יצאת מהסופר ונשבר, אתה לא יכול לבוא לביטנות. גמרנו, קנית שלך, זה כמו שבבית, הביצים יפלו לך מהמקרר. אבל אם זה קרה בתוך הסופר, שזה היה בתוך העגלה, אז יש פה אולי מזיק, כשאתה לקחת הסחורה והזקת אותה, אבל לא יודע, קרה, נפל, לא יודע מה, זה לא שלי, כי עדיין לא קניתי בשינוי רשות. זה מה שאומר אהרן. זה שאלה, בדיוק כאן, שתי שאלות שאתה כבר יוצא מהקופה. נכון, זה פשוט, זה עדיין לא קנית, כי עדיין לא יש שינוי רשות.
אבל אם נגדירה...
יש בה, לא יודע. זה בדיוק כאן, הפסקים דנים בזה. כי הגלה היא בעצם של בעל הסופר, מצד שני הוא השאיל לך אותה. אתה שמת את המטבע והוצאת אותה ו... נכון, זה שאלות מאוד מעניינות שקורות הרבה, ש... אפילו סתם, סחורה פגומה, לא יודע מה, זה... שאלת כמה אתה יכול לרוץ להחליף ולהביא אחרת, או ש... רגע, שילמת, יש לנו כללים, מה אנחנו מחזירים, מה לא? נכון. נכון, כי הכוונה... טוב, זה גם סוג של הסכם, שעד שלא פתחת ולשביעות רצונך, אז הם לוקחים אחריות, אבל... דווקא מבחינת בעלות נראה לי שברגע זה השליח הגיע לבית, אז לא, שלך. אז הם מוכנים לפצות, לא יודע מה, לקחת אחריות. אז זה מה שאומר פה הרן. נניח שהלולב הוא כבר התחיל לעבור לרשותי, כן, הרי אני נותן אותו אצלי בבית או בית הכנסת, כמו לא ברשות הגנב. אבל תראו איזה משפט מעניין שאומר פה. כן, הנה מי שקנהו, אלא שהמצווה מסייעתו בקניין. וזה לא, קניתי, עכשיו אני נוטל. כי אז אומר הרן, זה קשר. זה בדיוק השאלה שלנו. אם אדם גנב לולב שבוע לפני ראש השנה, ושינה רשות, והבעלים התייאשו, וזה עכשיו שלא לגמרי מבחינה ממונית, לולב הזה קשר. זה לא נקרא לולב הגזול פסול. לכן אמרתי שהרן מצמצם מאוד מאוד את ה... זה לא כל לולב שאי פעם נגזל הוא פסול. כי כמו שאמרנו, נגזל. חבל, לא טוב, אבל כרגע זה שלי. אז מה אפשר לעשות עם זה? בהמה, אדם גנה בהמה, אני אצא את זה כבר חודשיים. נכון, יש לו, זה לא יפה, הכהן יגיד לו, תשמע, לא מתנהגים ככה, אבל הבהמה היא בהמה של המקריב. אי אפשר לקחת את זה ממנו, זה בבעלותו. לגמרי.
אולי, אבל דווקא האדם שיש לו לולב, הוא צריך אותו להלכה.
כן.
גם אם זה היה ממש קרוב להלכה, שהוא כבר לא מוצא
את הלולב שלו, הוא מתייאש, הוא קונה חדש. מהבעלים. הבעלים. כאילו, הוא נתקעה באיזה רמה, הוא ישיג,
בסוף הוא ישיג, חשוב לו, הוא מצווה.
כן.
הוא מתייאש
מזה מהר.
כאילו, זה...
אבל הרן טוען שהיוש פה לא מספיק, זה בדיוק החידוש שלו. הרן אמרה, לא שאתה מתייאש, שאתה מתייאש. נכון. נכון, אז הרן פה מחדש, אומר יוש, זה תנאי ראשון בא לי עבור, זאת אומרת, אם הבעלים לא התייאשו, קודם כל זה בכלל לא שלי. השאלה, התנאי הראשון והיום הראשון, האם זה שלי או לא, לכן, אם הבעלים לא התייאשו, זה בכלל שלו, אין מה לדבר. לאחר יוש, הבעלים כבר התנתקו, אבל אומר הרן, רגע, צריך את השלב הבא. גם הבעלים, נניח, אני רואה עבידה ברחוב, אני אומר, הבעלים התייאשו, יש משתן באמיציע, שאחד רוכב ואחד הולך, אמרתם, משתן באמיציע. ואז הראש של הרוכב אומר לו, תביא לי את העבידה. הוא הולך וקח לעצמו. אז זה שלא, כי הוא יקבע. עכשיו, זה שהבעלים התיישו, זה משחרר את הבעלות הקודמת. אבל עדיין לא נוצרה בעלות חדשה, כי הבעלים התיישו. כדי שההגנה באמת יהפוך את החפץ להיות שלו לגמרי, שאז אולי יצא ידי חובה, צריך לעשות עוד פעולה. יירוש ושינוי רשות, ככה זה נקרא. או שינוי רשות ויירוש, צריך להיות שני הדברים. אם נניח נמצא אדם גנב איזה בהמה בחווה חקלאית של מישהו, ונשאר שם. והבעלים עושים ספירה, רואים שחסר להם איזה כבש, מתייאש. עדיין הכבש לא שלי, כי אני שם בתוך רשותה, אני עדיין מסתתר שם איזה פינה. זה עובד, גנב איזה מוצר של בעל הבית, שם אותו בכיס. הבעלים התייאשו, אבל עדיין זה לא שלך, כי אתה עדיין אצלי. מתי זה יהיה שלך? יירוש פלוס שינוי רשות. זה מאוד הגיוני. היירוש מוציא את זה מרשות הבעלים, והשינוי רשות מכניס את זה אליי.
לא פשוט שהגמרא התכוונה לזה, שגם את זה נהיית, שגם פה זה לא יתפוס?
לא, זה מה שאתה נרן שלא.
לא שני רשות, הרן אומר שזה התכוונה רק...
יירוש.
לא שני יירוש.
בלבד.
אז בלי...
בלי שני רשות.
אבל יש מצב שרק יירוש יתפוס לי במשהו?
נכון, אתה צודק. יירוש זה תחילת התהליך. היירוש מוציא את זה מרשות הבעלים, הוא מאפשר להתקדם. אבל זה, אנחנו בדיוק אומר הרן בשלב הביניים. זה בדיוק החידוש של הרן. המשנה דיברה על מצב מאוד מאוד מדויק, שאו שמחה בעלים לא התייאשו, זה פשיטה, אבל גם אם בעלים התייאשו, עדיין זה לא לגמרי לגמרי עבר לרשות הגנב, כי אם זה עבר לגמרי לרשותו, אז השאלה היסודית שלנו בכל הסוגיה צודקת, איך אתה יכול לפסול לולב שהוא בבעלות הגנב, והבעלים כבר התייאשו והשינוי רשות ושלא לגמרי, בגלל העבר הלא יפה, המכוער, כמו שאמרנו פעם שעברה, אדם בא עם רכב בחג ליטול לולב. חמור מאוד, זה אפילו בא בעבירה. אמרנו, זה בא ברכב. לא נפסול. כי יש פה עבירת חילול חג, ויש פה לולב. זה, לא, לא אוכל הרבה יותר דברים. זה יפה פה בגמרא, שהגמרא היא לא רק... אמרתי, היא קצת דומה לבגץ מבחינה הזאת. זאת אומרת, אתה נושא ערכי, אנחנו עדיין מותרדים ממנו, לא ניתן לאף אחד ליטול לא לולב גזול ולא קורבן גזול. כל מה שרן אומר זה רק... האם יש פסול בחפצה, האם הלולב הוא בעייתי? ודאי, שלא נטלים לולבים גזולים, נביאים. אבל אנחנו צריכים לדייק. וזה על פי דין. יש לנו פה את שורת הדין. אם הבעלים התיישו, והיה שינוי רשות, ועבר זמן, וזה שלי לגמרי, אומר הרן, כמו שאלתנו הבסיסית בסוגיה, אני לא יכול למנוע מאדם לברך על הלולב. אם אין לו לולב אחר, נגיד לרב, הרב, אתה מבין מה שאתה אומר? אני עכשיו הולך לבטל מצוות עשה. אין פה שום לולבים. חוץ מהלולב הזה שנגנב, ויוש, ויוש, וישנה רשות, וכרה בעלי מזמן התייאשו, כמו שמעת, הוא כבר קנה לולב חדש, ו... אז הרגילה, אתה יודע מה? איך אומרים? קשר אבל מסריח. מסתום את האף, תיטול בלי ברכה, אבל תיטול, כי אתה מתן מצוות עשה, ואחרי נטפל בבעיות המוסריות. לכן המערה, אני חייב לצמצם את המושג, מצווה הבאה בעבירה, לסיטואציה מאוד מאוד, מאוד מדויקת. בוא נראות פה מבפנים. כן, אז אמרנו שהרן אומר, מי יוקם רן לולב הגזול פסול משום מצווה באה בהווה בעבירה, אני מילי בשלו קנה עדיין. כלומר, זה בכלל ברשות הבעלים. אז ברור שאני לא אצא. אינמי, שקנה הוא, כלומר, זה יצא מרשותו, אלא שהמצווה מסייעתו בקניין. עכשיו אני שואל אתכם, איך מצווה יכולה לסייע לקניין של הלולב? אמרנו, כדי לקנות את הלולב, זה נשמע מוזר, אבל גנב קונה, צריך יירוש ושינוי רשות. ככה הרן אומר בהמשך. או הגמרא קונה את זה שינוי מעשה, אם אדם גנב לבנים, גנב סלע ועשה ממנו לבנים, קנה. כי הגיל הבעלים, גנבתי ממך סלעים, לא גנבתי בלוקים. לבנים, זה נחזיר לך את כסף, מה שגנבתי. אדם גנב קורות וניסר אותם וזה, עשה מהם סוכה, אז הוא לא מחזיר את הקורות, כי הוא לא גנב קורות, הוא גנב קרשים סתם, אז הוא משלם לו. אז זה בעצם מה שאומר פה הרן. שהמצווה מסייעת בקניין. איך מצווה יכולה לסייע בקניין? מצווה זה נטילת ארבעת המינים. לולב. אתה רואה שמשהו רוחני שאני הפכת אותו מכף תמרים?
כף תמרים, הפכתי את זה למצווה. כי המצווה, כאילו, רק
ביום טוב
ראשון,
זה יהיה... כן. תודה רבה לירן. מספרה יפה. זה הגמרא אומרת בהמשך. הגמרא אומרת ש... אמרתי לכם, זה גמרא שהרן מזכיר אותה. בהמשך הלאפיון דלג עליה. על דיבן הזה שכותפים הדסים מגויים. כן, יש ערבי בטייבה שמוכר הדסים. הערבי הזה יושב על קרקע גזולה. לפני 2000 שנה ישבו שם אבות אבות אבותינו. ואתה בא וכותב צוות ההדס מהחצר שלו, מהמטע שלו, אתה בעצם מסיים את הגניבה. הוא השתלט על הקרקע. הקרקע דרך אגב לא נגזלת. לא עד השם שתהיה פה מדינה תורה, אנחנו נגיד לערבים בטייבה, תשמע, זה לא שלכם. אתם צריכים לפנות או לשלם דמי חקירה. אבל קרקע לא נגזלת. מי בעצם מסיים את הגזלה שהתחילה לפני 2000 שנה? אותו אחד שכותב את ההדס. כי הוא הופך אותו... עכשיו, ואז הגמרא אומרת, בסדר, אבל כשאני קונה אותו, אני הופך אותו לפי דבריך, הגמרא קוראת לזה שינוי השם. עכשיו זה נקרא לזה אסה. שינוי השם, זה נקרא אבל לאסה, ואז אתה אושענה. הגמרא אומרת שאפילו להדס, כשמברכים עליו, לפחות בזמנו קוראים לו אושענות. כמו הרבות, נניח הרבה. זה כמו שאתה אומר, יש עץ הרבה. אחרי שכתפנו אותו, סידרנו, אגדנו 5 הרבות לאושענה רבה. איך קוראים לזה עכשיו? איך בשוק קוראים? אושענות. יש פה, זה שינוי השם. כמו שאתה אומר, זה שינוי מהותי. עד עכשיו זה היה סתם ענף של איזה עץ. להרבה משמעות, עכשיו זה נהיה אושענה. נכון, זה באמת כיוון אחד שאפשר להגיד שההקדשה של זה מסייתו. אני חושב לי גם, בגלל שהמצווה בלולב זה ליטול לולב, ולא לברך עליו, בדיוק, זה הקבעה. זה על נטילת לולב, הרי צריך לברך. אשר קדשה על מצווה דיו וצמן, על לקיחת לולב, וכתוב בתורה, לקחתם לכם. למה נטילה? כי אתה נוטל, אתה מגביע אותו. נכון, אתה באמת צריך לקחת לולב, להחזיק אותו ולהגביע, וגם כמו שאתה אומר, אני מקדש אותו למצווה.
אבל אם גנבת אותו שוק בעגוד, אז...
ודאי, אני נוטל, אני מגביר אותו.
לא, אבל לפי כדי יכול להיות שהמרה אמרה שום משם, אז זה לא יתפוס.
נכון, נכון, אז זה אפשר עוד אחד. נכון, זה מה שהגמרא באמת אומרת. תן לערבי שיכתוב את ההדס, ואז אתה תקנה ממנו, אז כבר זהו. הגניבה הסתיימה, כבר יש פה קניין. אז פרן אומר חידוש גדול, שאנחנו מדברים על לולב במצב ביניים, שעדיין הגנב לא קנה אותו לגמרי לגמרי, וזה באה בהווה בעבירה, כי אומרים לה, בן אדם, תשמע, זה שלקחת את הלולב, אגדת אותו עם 4 המינים, נטלת אותו, עכשיו הלולב בשנייה הזאת עבר מבעלותו של הבעלים, של הנגנב, לרשותך. זה לא קרה אתמול ולא לפני דקה, זה קורה עכשיו. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. אתה, תוך כדי העבירה, מביא את הלולב אליך. זה יותר מאחד שעשיים רכב בשבת בחג לבית הכנסת, כי הביא אותה בעבירה, אבל המצווה עצמה זו, עכשיו לבית הכנסת כמו כולם, כמו שאמרתי, אני אגיש בגץ עם הרב יסור לה ליטול לולב בבית הכנסת שבאתי עם רכב, שמתי את המפתחות, הפלאפון לידי, אף אחד לא אגיד לי כלום. אני אגיד, שמה, זה לא יפה, זה לא מוסרי, אבל... אני נותן עולה, נכון, עולה בנסיבות של רשות הרבים או של רכב. אבל פה אומרת המשנה, המצווה הבאה, כשאתה נותן את העולה, עכשיו אתה מבצע את האווירה. עכשיו הגזלה הסתיימה, זה סיום, אתה פרצת לבית של השכן, טיפסת, כתבת עולה, הבאת אותה בית הכנסת, נטלת, עכשיו אתה מקבל את החותמת גנב. עד עכשיו עוד היה איך שאפשר להחזיר אותו. עכשיו החידוש הוא שהגמרא אומרת הרי לא שנה לפני יוש, לא שנה לאחר יוש, אז הוא אומר הרן, יוש בלבד. אם זה כבר לאחר יוש ושינוי השם ושינוי מעשה ושינוי רשות, אז לא, כי זה כבר בא בעבירה. המצווה באה, הייתה פעם עבירה. רק כשהמצווה מסייעת לעבירה, היא חלק בלתי נפרד מהגניבה, שאדם כתב את הלולה ועכשיו כשהוא נוטל לו, הוא בעצם סיימת, סוגר את כל הסיפור של הגניבה, זה הפסול. כמה לולבים, א', אנחנו שואלים איך הלומד הפשוט, כל אחד מאיתנו כשהוא קורא את המשנה לולב הגזול פסול, יכול להבין את הרן הזה, שזה בדיוק בהקשר הזה, כי אם זה כבר גזול מזמן, אם פרצו מחסן 4 תמינים ומחו אותו בשוק, אז זה קשר עם כל הצער והכאב. אולי הדוגמה שנתנו שילד נער, לא משנה. שמה?
השאלה בעצם ששאלנו בעבר, מה קורה עם
הדיכן,
רמת הגניבה?
בדיוק. אני אומר שבאופן מעשי דיברנו על ערבה, נניח נער, בלילה לפני השנה רבה, טיפס על איזה עץ, כתף את כל הערבות, רץ לבית הכנסת, מוכר שענות, אני לוקח ממנו, דרך אגב יום ילד קטן, אז זה עוד יותר מסבך, כי הוא לא יכול להקנות. ואז אני בעצם הגנב, הוא ילד, הוא כתף, אז זה הרן. המצווה מסייעת בעבירה, שאתה לוקח את הושענות, חמש הושענות, הוא אומר, הושענה וזה, אתה עכשיו גנב. עכשיו פעולת הגניבה מתבצעת, יכול להיות שלא ידעת ואתה תמיד, אבל זה, לא, זה כרגע לא מעניין אותם. מעניין אותנו שהמצווה מסייעת בעבירה, זה באה, ממש ברגע זה מתרחשת, מתרחשת העבירה של, של הגניבה. אז אני שואל, באמת אפשר להבין את זה לבד? שכתוב במשנה על עולם הגזול, בלי הרן, אנה אנו באים. בכלל ברזל שהגמרא, המשנה התנא לא סמך על הרן. ידעו שיבואו חכמים ויפרשו, אבל יש גבול כמה הראשונים יכולים לקחת משפט סתמי, לעולם הגדול פסוק, נגיד רגע, זה רק בין הגניבה ליורש או מקסימום לשוני רשות, שהמצווה מסייעת בעבירה, זה בדיוק, אבל אם הוא כבר גזול מקדמת דנה, קשה. שמשנה תגיד את זה, לעולם הגדול פסוק, כל זמן שלא... שלא היו שינוי רשות, שינוי השם, שינוי מעשה. המשנה לא אומרת, באמת סתם אלולב הגזול פסול. בפועל, הרן לוקח את כל אלולבים הגזולים ואומר שבעצם רובם, אני חושב, קשרים, כי זה נדיר שהמצווה מסייעת בעבירה. לרוב יש גזלה, יהיו שינוי רשות, שינוי שם, מסדרים אותו, מייפים אותו, חותכים אותו, לא יודע, עושים כל מיני שינויים. הבעלים מזמן הסתלק. הגניבה כבר הסתיימה מזמן, ואז קשה ענפי הרן. זה גם מעשי, אם אתה בא לשוק ארבעת המינים, או לערבות, ואתה רואה שמוכר לך מאדם פוגר, והוא לקח את הענפים של העץ, והוריד מהם את הערבות, וסידר אותם, ואיפה אותם, וזה, זה מרגיע, כי אתה אומר, טוב, הגניבה כבר מאחוריי. לא, אני כבר אחרי, אני נהנה מה... אני לא שותף. אבל אם הוא מביא לך זה ענף כזה גדול, שזה אתה נגנב, ואתה מתחיל, בדרך כלל יש להם גם מחירים טובים. בוא, כך, תרגיש מה. אתה מוריד הערבות, לוקח אותם, סדר אותם, אז אתה בעצם, בלי שאתה יודע. מוסרית הוא הגנב, אבל הלכתית, משפטית, מי שעושה את הגניבה זה דווקא הנוטל. כי כמו שאמרה, המצווה מסייעת, מסייעת באווירה. הנוטל, הנוטל לקונה. לא, זה יתרון, בדיוק. אם הוא כבר עשה שינוי, הגבה, וכבר היה יוש. פלוני גנב, ואלמוני קנה ממנו, ועכשיו אני יד שלישית, זה דווקא טוב. כי אני כבר נותק כמו הגזלה, לפי הרן. זה לא באה, זה באה באווירה. זה כמו שהתוספות אמר, אלולב שעבדה לעבודה זרה. מה זה קשור אליי? אני לא קשור לעבודה זרה, זה דווקא בסדר. אתה נגיד משפט אחד, זה באמת שאלה איך אני אמור להבין את זה מהמשנה, ואיך יכול להיות שהרן מצמצם את הלולב הגזול, סיטואציה מאוד 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 נדירה, שהבעלים תיאשו, אבל הקניין עדיין לא נעשה, והבעלות לא השתנתה, אבל באמת זו שאלה, אי אפשר להתחמק לזה, אבל... אני חושב שיש פה יותר אמירה עקרונית. כשאומרים לולב הגזול פסול, אומרים פה אמירה עקרונית. ברור שבאופן מעשי מוסרי, אף אחד מאיתנו לא ייקח. זאת אומרת, המשנה לא דיברה לריק. כשאמרה לולב הגזול פסול, היא לא דיברה על איזה מקרה רחוק, אלא אמירה היא ודאי אמירה מאוד חשובה. רשב"י, מצווה הבאה בעבירה, זה לא לעניין. אבל המילה פסול היא באמת מדברת על לולב שהוא גזול. ולפי ההבנה של הרן, לולב שכבר נגזל, כמו לא קוראים לולב הגזול. כן, תחשב מה דיברנו פעם שם, נניח שאדם, כן, בחתונה שואלים את החתן שלך. זאת אומרת, כן, קנית בכספך, כן, מתברר שהמוכר גנב, או היצרן גנב זהב, גנב כסף, גנב מתכת, לא יודע מה, כל מיני מצבים שהיו היו. כמה אני יכול, כן, דיברנו, סופר סתם, לא משלם, איך אומרים, תפילין שחורות, הנחה משה מסיני, שיקרא עובד שחור, לא משלם מס, לא מעם, קנו את זה מהערבים, את האור, אני לא יודע, כל מיני סיפורים לא נחמדים מהתפילין. עד כמה אני בתור מניח תפילין, צריך להתחיל לדחקות אחרי כל תהליך חייצו, לראות שלא יש שם דברים בראש, אני חתחילה, אבל יש כבול. אני אומר, בחייתי, קניתי מסופר סתם מרשמיים, עשינו שינוי בעלות, יכול להיות שהאור, לפחות שהוא בעצמו לא יודע, שאיבדו איתו, איבדו את האור, זה ערבי שם גנב בקר, ושחט אותה, ומחט האור לסוחר יהודי, וזה עשו בסוף תפילין. זה לא טוב, זה לא יפה, אבל זה נקרא תפילין גזולות. גם בשפה שלנו, תפילין, תפילין שהם הגיעו בנסיבות לא, לא טובות, אנחנו משתדים שזה לא יקרה. אז אני חושב שהרן פה בעצם לא, לא ממציא, לא אומר, שמוע רבותיי, אל תתבלבלו. המשנה אמרה לולב הגזול, אני אמר לכם, זה רק אם המצווה מסייעת בגזלה, רק אם הגזלה עדיין לא הסתיימה לגמרי. אז אני אגיד לרן, זה לא כתוב במשנה. אז הרן אגיד לי, אני חושב, זה נקרא לולב גזול. גזול זה שהגניבה עדיין קורית, מתרחשת. לא כתוב לולב שנגזל. או כמו שראינו, לולב שעבודה זרה, אתה מבין שהעבודה זרה הייתה. ואז אתה עושה, אתה אומר, באמת זה לא נקרא בעבירה. בא, בא, אבל זה באמת שאלה. אם באמת הרן מצמצם, זה שהדבר הכי הכי משמעותי, שבעצם, שוב, אנחנו חוזרים לשאלה היסודית פה בסוגיה, שלי לפחות יותר קל להבין למה לולב הגזול פסול. כי הנוטל הוא גוזל. שוב, לא, לא מוסרית, לא, יכול להיות שלא בידיעתו, אבל הוא עושה את פעולת הגזלה, כי גזלה מתחילה בלקיחה מרשות הבעלים, היא מסתיימת בהעברת רשות לזה שכרגע זה נמצא. עכשיו, זה בדיוק קורה בזמן המצווה. הנוטל לא יכול להגיד, האווירה מאחוריי, הייתה ואיננה, לא, היא מתרחשת, וזה הרגע היא קורית. אז זה נקרא מצווה הבאה באווירה, אתה, העבירה והמצווה משמשות בערבוביה. זה לא, הייתה עבירה, ועכשיו אני עושה מצווה שזה הטענה המרכזית שלנו. עזוב את העבירה, נטפל בה אחר כך. לא, עבירה קורית עכשיו. כלומר, אם לא היית נותן את הלולב הזה, הוא עדיין לא היה אפשר להחזיר אותו לבעלים, ולא קרה כלום. הגזלה עדיין, או כמו שמענו, לא היה אפילו תשלום כפל. הגזלה עדיין לא התבצעה. זה נקרא בגמרא, לא אהנו מעשיו. המעשים שלו לא הילו, זה רק כמו שמענו, אדם לקח בהמה, תפסו אותו, חזר, זהו, זה לא, לא נקרא שהוא גנב, למרות שהוא גנב, אבל לא הייתה פה מציאות של גניבה.
זה אם הוא גנב, אבל אם הוא קנה ממישהו שגנב, זה כבר בגלל העברת...
השינוי הרשות?
זה כבר לא...
בדיוק. זה כבר בא באווירה. והיא לא באה, זה אפשר להגיד באה, זה מצווה שנעשתה באווירה. זה בדיוק מה שאתוס עוד מהיר של... הגמרא צריכה להסביר למה לולב של עבודה זרה פסול. למה צריך להסביר? כי מה אתה רוצה ממני? מישהו עבד עבודה זרה עלינו לולב, זה בעיה שלו, אני עכשיו לקחתי לולב, יפה. אז רואים, כיתות עם מכתת שיעור, זה לולב שעומד לשריפה. כלומר, זה שעל הלולב נעשו דברים לא מתאימים, מה זה קשור למצווה? זה מה שאמרנו תחילת הפרק, לא צריך להרבה בתחומים. אנחנו מאוד בעד מוסריות ויושר ולא לעבוד עבודה זרה, אבל... בין לא מוסרי להגיד פסול, יש מרחק. פסול זה משהו בחפצה, בהגדרה. אז לכן לולב הגזול, הכוונה שהוא נגזל. וזה הרגע. לכן אומר הרן, אתה במצווה מסייע בעבירה. שהוא פחות מוסרית, יותר מהותית בעניין הזה. ולכן גם לולב של עבודה זרה, אם זה לא היה כיתות עם יחתת שיעור, אז עבודה זרה נעשתה, לא קשור אליי. אני לא חלק מהעבודה זרה, עבודה זרה הייתה ואיננה. אז אחרי לגמרי אומרת חידוש, שצריך גם עליו לדבר שאתה רק חושב שאתה רואה פה לולב, זה לא לולב, זה אוויר, זה אפר, כי הוא עומד לשריפה. אבל זה שאתה עבירה בלולב, עכשיו זה גם מסביר למה מצא גזולה ותפילין גזולות פסולות, כי המושג בא הוא רק בלולב, לקחתם, לכם, בשלכם, כמו דיברנו על זה, שבקורבן ובלולב, לעומת כל המצוות, או כמו אמרנו את הבת נישואין וחופה, אנחנו מתעניינים בבעלות, בקטע הממוני. שאר המצוות זה לא מעניין אותנו בכלל, אם התפילין שלי או שלא, אם אלה גנובות, לא גנובות, זה לא קשור. אנחנו רוצים תפילין ורובעות, שחורות, ארבעת פרשיות וזהו. שתי המצוות היחידות שהכהן, כשמגיע לבית המקדש, נותן לבעלים מלא טופס. שאלה ראשונה, האם הבהמה הזאת היא שלך? אם היא לא שלו, הוא עוצר אותו, אומר לעצמה, נתנו לי, לא, תקנה אותה. ממילא מי שלא אומר, באיזה נסיבות יגיעו אליך? שוב, לא בקטע המוסרי, בקטע הממוני. אם הוא אומר, זה עתה נגנפה מהשכנים פה בירושלים, אז הוא אומר, בנה, בנה, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עכשיו מביא מצווה ועבירה ביחד, כי הגנבה מתרחשת בזה הרגע. הבעלים עוד לא התעוררו, עוד לא התייאשו, הבהמה עדיין לא... אתה עכשיו משנה אותה, מקדיש אותה, שוחט אותה, מקריב אותה. אז אמר לו, זה לא. אם מביא קורבן, נגיד לו, תשמע, האמת, לא נעים לי להגיד לכבוד הכהן, אבל לפני כמה חודשים פרצנו איזה דיר וגדלנו איש עמיזים, וזה אצלנו חודשיים, ועכשיו אני מביא זה לקורבן, אז הוא כאן נגיד לו, תשמע, אני לא יכול לפסול את הבהמה, כי היא שלך. הבעלים התייאשו, שינוי רשות, היא גדלה בינתיים, ואפילו נדבר שהם גוזזים את הכבשים, אז זה גם משנה את המוד שלהם. אז הוא כאן נגיד לו, תשמע, זה לא מתאים, זה לא ראוי, לבוא לבית המקדש עם בהמות שנגנבו, אבל זה לא המצווה הבאה בעבירה. כי עבירה, כמו אמרנו, כל מיני עבירות שנעשו, אני לא יודע. הוביל אותו בהמות לבית המקדש בשבת. חמור מאוד, אבל הבהמה היא בהמה. אי אפשר להגיד שהיא פסולה. לכן הרן, אני חושב שהוא מחויב, הוא לא המציא, הוא פשוט אומר, אי אפשר להגיד משהו רחב, לא לב הגזול פסול, כל המצבים שהיו בגזלה, כי זה לא סיבה לפסול את הבהמה עצמה. אלא אם כן, המצווה והעבירה, ממש, שמשות דרבוביה. שהרב קוק כותב, האור והחושך. תמשיך ברבוביה. טוב, זה מעניין. אולי נסיים בסיפור קטן על אור והחושך, כי אני ככה בקשר לגמרא בכלל. הרב קוק כתב מאמר הדור שכתוב שהמשיח יבוא או בדור שהוא כל הזכאי או כל החייב. אז הוא אומר, הדור הזה הוא כל הזכאי, כל החייב. זה חידוש, זה לא חשוב כנראה. כי יש דברים מדהימים בדור ויש דברים... הוא אומר, האור והחושך משמשים ברבוביה. שוב הייתי במושב לחי, שמושב לידינו, שם חילוני, עמך שם, מראשי עמך, טייסים וכל מיני כאלה. בא אלי איזה יהודים, הוותיקים שם, יהודי יקר מאוד. התחיל לדבר איתי על אחדות, צריך שאנחנו כולנו נהיה עם אחד, ודיברתי על הכשרות, כן, אני הכשרתי את המטבח שלי בבית, כי יש לו חברים מפעם, פעם, פעם מהצבא שהם דתיים, רוצה שהם יאכלו אצלו, ו... שיצים שרי וחלבי ואחדות, והוא מתמטיקאי, התחיל להסביר לי, הרבה לראות אתה גם מתמטיקאי, איפה אפס, לפני המספר, אחרי המספר, קצוות. אמרתי, וואי, איזה מילים יפות, אחדות, עניינים, עם ישראל, מקשר. בטח יש לו מסורתי כזה. ואז אני שם למשל אחי שיש הלוויות, מה לעשות, אני בא לעשות להם את הטקס. אז אמרתי לו, כן, אני פוגש את האנשים שלכם בית כברות, באמת אנשים מאוד... זאת אומרת, אני לא. אני... יש דבר שנקרא עלי שלכת. קרים את זה? אלי, אני ועוד הרבה חברים פה, אתה לא, מה? אתה לא רוצה להיקבר בארץ, שם הסיבה? לא, אל דבר איתי על זה בכלל. עכשיו, אותו מידן, דקה לפני כן, דיברתי על עם ישראל, מה אחדות, וכך התלעתי ממנו, והרגשתי מאוד קרוב אליו, פתאום, בסוף תקופה, זה נראה לי קרומטורים, לא יודע, חייבת על מה השואה. אז אמרתי בלבי, האור והחושך משמשים ברבויה. טוב בן אדם, משפט אחד, מדבר איתך על עם ישראל ואחדות, וצרת הנפש שלו בצבא, חטא יום כיפור וזה וזה, אחרי זה אומר, אני הולך לשרוף את הגופה. אז אתה כל הדרך תייחס אליו. הוא כזה שמאלני וזה משהו. קודם כל זה, יש מצוות עשה,